ברוכות וברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם, והיום, פסטיבל ירושלים! מה שקרה זה שאורי אגסי בפיקוח טכני לא פה היום, אז אני ליעד על הקונסולה ויש לי מלא סאונד אפקטים מטומטמים.
אז אם אתם רוצות ורוצים לדעת, הוא כבר לא יזם וחולה קולנוע, הוא טרול הפודקאסט.
ואיתי באולפן.
ניתאי דגן, תסריטאי במאי וסוס דוהר אל האופק, כאילו היה הסוס של מייברידג' אבל הוא בעצם של פסטיבל ירושלים, ואיתנו, כמו בכל שנה, האורח של פרקי פסטיבל ירושלים.
אכבר הפסטיבלים הידוע, הגבר, האגדה, האיש.
החתיך.
כן, אוקיי.
וככה נקרא לו מעכשיו, החתיך.
ירון ברוידה. ירון,
שלום.
ספר לנו שוב
איך זה להיות ארנון החדש.
נכון, איפה ארנון באמת?
אז ארנון לא יכל להצטרף אלינו.
הוא כנראה שונא אותי, בגלל זה הוא לא בא.
הוא אמר לי את זה.
זה בגלל איך שאתה מריח.
אבל רגע, למאזינות והמאזינים שלא היו איתנו בשנה שעברה, ספר קצת עליך ועל פועלך.
אני ארון ברוידה, התארחתי בכמה וכמה פרקים שלכם כבר. אנחנו חברים טובים, והכרנו תכלס בזכות הפודקאסט רובנו.
אני ואירון עבדנו ביחד, ואז הכרתי לו את ליעד בעצם.
וגם היית איתנו בפרק הכי טוב והכי לא מואזן של הפודקאסט, שזה סיפור רפאים, שזה סרט מהם, וכל שנה אנחנו מביאים אותך לדבר איתנו על הפסטיבלים הבאים, כי באמת אתה מומחה פסטיבלים.
נגיד.
אתה מבקר קבוע בכאן, בירושלים. כן.
אבל השנה אתם גם הפכתם להיות מבקרים קבועים בכאן.
נו, ופגשנו אותך שם! זה הולך להיות מציק.
אני קצת אוהב שאתה על הקונסולה.
אני לא מבין למה אתה אומר את זה.
כל הקהל. תודה, תודה. כל הקהל אומר את זה.
בסדר.
Everybody is lost. No. And sometimes we fight together and sometimes we fight alone.
פסטיבל ירושלים 2023, אחד הפסטיבלים האהובים עלינו ביותר בעולם למעשה, והשנה הוא זוהר במיוחד, נכון? אז אני חושב שניתן קונטקסט לכל מי שמאזינה ומאזין, למה הולך להיות בפסטיבל, קצת על האירועים הגדולים, קצת על האורחים הגדולים, ואז גם קצת המלצות אישיות שלנו, ואיפה אתם יכולים לתפוס אותנו ולתת לנו כיף. ובסוף הפרק נשמע פינה אחת או שתיים שאתם המאזינות ומאזינים שלחתם לנו על פרקים האחרונים שעשינו, ונגיב להם כדי שיהיה גם תוכן מעניין.
אז איזה רשימה יש לנו השנה, אימאלה. כמה סרטים יש בפסטיבל השנה, זה כאילו... אנחנו כל שנה ממליצים לאנשים, ותמיד אנחנו מתכוננים לפרק כדי לדעת מה יהיו ההמלצות שלנו, והשנה לא רק שאני אישית קיבלתי בוואטסאפ מלא מלא שאלות כזה, מה אתה ממליץ, מה אתה חושב וזה, פתחתי את התוכניה, וחשכו עיניי מהרשימה המטורפת של האורחים, של הסרטים, של האירועים הקולנועיים, זה ממש מרגש.
כן, חשוב לציין שהפסטיבל חוגג השנה 40, אז הוא ממש השקיע גם השנה ככה ביום הולדת העגול שלו. אז יש גם רשימת אורחים מאוד מכובדת.
זה 40 שנה פסטיבל, ורכבת אווירית, כך דווח לי בוויינט, יצאה מהוליווד ומגיעים הלן מירן.
אימאלה.
ליב שרייבר.
אבאלה.
אוליבר סטון.
שני האחים שלי.
האחים דרדן.
בדיוק.
ו...
אחי מה? איך אמרת?
דרדן.
אחים דרדן.
אוקיי, אז אתה תקרא להם אחים דרדן, ואני אקרא להם אחים דרדן.
תקשיבו, ארנון לא פה, והפרק הזה הולך מדרדן.
מדרדן.
חברים, אני קורא אתכם לסדר.
יואי, הנה, ארנון פה.
עשיתי ארנון.
טוב, אז סרט הפתיחה, זה באמת אירוע קולנועי יוצא דופן, והוא כמובן...
גולדה.
מיסטר סקרטרי.
You are to open a humanitarian corridor to the Third Army, Golda.
We cannot allow 30,000 men to die of thirst.
We'll send them water when we've got our prisoners back.
I will try to arrange...
And Sadat agrees to direct talks with Israel. Not the Zionist entity.
שאלה במאי?
גיא נתיב.
Israel.
בכיכובה של...
הלן פאקינג מירן.
ובלי האחים...
דרדן.
יפה. אז מה הסיפור? מה קורה בגולדה?
תשמע, זה פשוט הסיפור של גולדה. גולדה מאיר, ראשת הממשלה, בזמן מלחמת יום כיפור, הסרט ממש מלווה אותה במהלך המלחמה, ועל ההתמודדות שלה עם עצמה, עם החיילים שבשטח, עם המפקדים שסביבה. זה בעצם אישה אחת לבד מול עצמה ומול המערכת שסובבת אותה, כשהיא בעצם המנהיגה. סיפור די טרגי, במובן מסוים. מי שמכיר את הסיפור של גולדה מאיר ושל מלחמת יום כיפור.
זה תסריטאי בריטי, במאי ישראלי, ומפיק אירי, שהחליטו לעשות את הסרט, כאילו אולי אחד הפצעים הפתוחים הכי משמעותיים שיש בתרבות שלנו, בטח לדור של ההורים שלנו, כי אבא שלי היה חייל נניח במלחמת יום כיפור וכנם.
גם שלי.
גם שלי.
בדיוק, ומאוד מאוד מעניין לראות שכאילו יש פה איזה ניסיון לתת את הזווית שהיא לא האתוס הקבוע, כאילו זה לא הגולדה היא המפלה, אלא דווקא להראות את הכיוון האחר של זה, וחשוב להגיד שכל מי שקצת מכיר את ההיסטוריה האישית של גולדה מאיר, שהיא זה בדס, כאילו כן, היא כזאת מגניבה.
היא נאבקה במחלת הסרטן בזמן שפקדה על המלחמה הזאת.
היא גייסה כספים בארצות הברית ליישוב היהודי ולמדינת ישראל הצעירה בעשרות מיליוני דולרים, מגנגסטרים, דרך נשיאים, היא כאילו, היא דמות, מה זה מגניבה?
וזה מדהים שאלן מירן משחקת אותה, ולצד אלן מירן, כל צמרת הפיקוד הגברית היא בעצם כל השחקנים הישראלים שכולנו רוצים לראות, נכון?
ליאור אשכנזי.
דביר בנדק.
כן. כל הכיף, כל הכיף.
צור בלגן, ויהיה אירוע פתיחה מהמם, שאתם לא תלכו אליו, כי אנחנו עושים הארי פוטר באותו יום, אנחנו נתראה שם. עכשיו.
ומה שטוב בארי פוטר, זה שאנשים מדברים אנגלית עם מבטא בריטי, מה שקורה בגולדה, זה שאנשים מדברים אנגלית עם מבטא ישראלי. תבחרו מה עדיף.
What do you mean?
What do you mean?
What do you mean?
I don't know.
עכשיו,
why like this, the war? כל הסרט דורי ככה.
Come on, what are you doing, גולדה, come on.
עכשיו, חוץ מסרט הפתיחה, עוד אירוע משמעותי זה כמובן סרט הנעילה.
אימאלה.
עכשיו, זה סרט שיצאנו לראות בכאן. ירון, אתה ממש ראית אותו, נכון?
כן.
מה הדיבור?
הסרט הנעילה הוא אנטומיה של נפילה.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
So as you know the autopsy report is inconclusive.
שזכה בפרס הגדול בכאן, בצדק רב, סרט מדהים. אגב, עולם הפוך לגמרי מהעולם של גולדה, אבל בשני הסרטים יש שהם קווים מקבילים, כי בשניהם יש אישה חזקה, סרט גרמני, אגב, הכוכבת שלו משיחקה בסרט טוני ארדמן, שהוא גם מדהים, אני לא יודע אם ראיתם.
עוד לא?
המלצה לא קשורה.
המלצת בונוס.
היא משחקת סופרת מצליחה, שנמצאת עם בעלה ועם הבן שלהם בבית בקטה כזאת מבודדת, בעלה נופל מהחלון.
ג'יזס.
ומת.
מה?
ומאותו רגע...
הנפילה.
כן, אנטומיה של נפילה, בדיוק. מאותו רגע בעצם מתפתח איזשהו סיפור שהוא חצי דרמת מתח, סרט דרמת משפט, שבעצם... אנחנו אפילו חצי true crime כזה בסגנון שלו, למרות שזה לא דוקו, אבל שבו אנחנו מתחקים אחרי בעצם המשפט שבו חושדים שהיא עשתה את זה, אשתו, ואנחנו כל הזמן לא יודעים אם זאת אכן האמת, וזה פשוט סרט שעשוי לילה ולילה, הוא מותח, הוא דרמטי מאוד, הוא משוחק מצוין, ומיד אחרי שראיתי אותו בכאן, היה לי ברור שהוא יזכה באחד הפרסים הגדולים, והוא לקח את הפרס הכי גדול.
ואני עד, יצאת מהסרט ואמרת לי, תשמע, זה הולך להיות ביג, כאילו.
כן.
וגם מהרגע שהגענו לפסטיבל כאן, זה הסרט היחיד שכל הזמן ניסינו להגיע אליו ולא הצלחנו.
נכון, הוא היה מאוד דיבור שם, בין כל מי שראה אותו. זה עוד אחד מההישגים של פסטיבל ירושלים, לעומת הרבה פסטיבלים אחרים, שהם ממש... הם מצליחים להשיג בזמן אמת את כל ה... בפינצטה, ככה, את כל ה...
פניני הקולנוע.
כן, כל מה שזכה, כל הסרטים שזכו בפסטיבל כאן, בסנדנס, בוונציה או בברלין, אני חושב, גם, כן, כולם מופיעים בפסטיבל הזה.
לא היה,
כן, אבל וונציה שנה שעברה, נכון. וגם יש לציין, אם אנחנו כבר רצים על כל הסרטים שהם הצליחו לתפוס, הם מביאים גם את טורי ולוקיטה, שחלק עם שמונה ערים את פרס חבר השופטים בפסטיבל קאן שנה שעברה.
שזה של האחים דרדן.
וזה יהיה בנוכחות האחים דרדן.
ויקיר הפודקאסט, מרטין סקורסזה, הגדיר את זה בתור הסיבה שעוד קולנוע חי. כאילו, באיזושהי פרפאזה על ציטוט, בהקשר כל הזמן, הם מציקים לו על הציטוט שלו, על מרוול, שזה מרכבת ערים, ומישהו שאל אותו, אז מה זה כן קולנוע? אז הוא אמר, תורי ולוקיטה, ראית?
וגם, אני חייב לציין, אנחנו ראינו את הסרט הזה, וזה סרט מטורף.
סרט וואו.
כאילו, תמיד האחים דרדן, הדבר שהם ידועים בו, שזה כאילו מצלמת כתף, ותמיד קולנוע מאוד ריאליסטי, קשה לצפייה וכל הדברים האלה, אבל הריאליזם שלו הוא לא משעמם, והוא לא בא באוחריו. כאילו, הסרט תמיד שומר אותך על קצה הכיסא, אתה תמיד כזה, "Oh my God, מה יקרה?"
כן, זהו, למי שמפחד קצת מהאחים דרדן, או ראה סרטים שלהם ואמר, "אה, זה ריאליזם כזה חברתי וזה." יש פה סרט שהוא גם זה, אבל הוא בעיקר סרט מתח מאוד באמת מצמרר, כאילו.
ליר, אשתי, אמרה שאחד הדברים שהכי בלטו לה בסרט, זה כמה הוא מצליח להיות סרט מתח פאר אקסלנס, מבלי לוותר על, פשוט על התנהגות אנושית הגיונית. כאילו, היא אומרת, שיש איזו סצנה שהיא מסתכלת, והיא אומרת, אוקיי, למה הם לא גונבים אוטו? כי אנשים פשוט לא גונבים אוטו. זה משהו שקורה בהוליווד, אבל לא קורה. ובתוך המסגרת האנושית ריאליסטית הזאת, הוא מצליח לייצר מתח מאוד 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 אפקטיבי.
כן, וגם במרכז הסרט עומדים שני חברים הכי טובים, שלא לומר כמעט אח ואחות צעירים, וזה נורא כיף לראות איך הם, כיף או קשה, לראות איך הם מתמודדים עם העולם הענק והברוטלי סביבם, באופן שכמו שילדים היו מתמודדים איתו. כאילו, גם אם זה הישרדותי וגם אם זה קשה, זה בסוף מאוד מאוד תמים.
Pourquoi ma soeur ne peut pas avoir ses papiers?
Tu es qui, toi?
Tori, le frère de Lokita. Pourquoi vous ne lui donnez pas ses papiers?
J'aimerais bien, mais je ne peux pas.
Si on continue à l'aurochim המיוחדים, alors en fait, l'aurochim נוסף, c'est Oliver Stone. אוליבר סטון, שמוציא סרט דוקומנטרי חדש, בנושא הגרעין, אבל הוא אחד הבימאים, הוא אוטור אמריקאי הארדקור, הייתי אומר. כאילו, הוא במאי ש... יהיה מרתק לפגוש אותו בפסטיבל, אבל הוא במאי כמעט אלים בעשייה הקולנועית שלו. כאילו, הוא ממסמר אותך לכיסא.
ימלא.
ודי חובט בך בראש עם המסר שאותו הוא מנסה להעביר, אבל בצורה שהיא לא...
דידקטית?
לא דידקטית. אפילו סרט שמשתתף בפסטיבל, כמו JFK, שבא להגיד... לא הגיוני שמי שרצח את JFK, רצח את JFK, שזה קצת מונפץ ברמת
התיאוריות
קונספירציה. הוא משתמש בסט הכלים הקולנועי, כדי, ממש כמו בקרב אגרוף עם הצופה. הוא הולם בך שוב ושוב ושוב ושוב, וזה חוויה קולנועית מיוחדת, בטח על מסך גדול, ויהיו כמה וכמה סרטים שלו, שהרבה מהם, גם אם אני לא שמח, אני אוהב. כאילו, זה חשוב. כן. אני חושב שהם כולם חוויות צפייה אדירות, בין אם זה רוצחים ילדה, JFK, אפילו וול סטריט, שזה כאילו הסרט הכי מיינסטרימי שלו כזה. פשוט כיף ללכת לראות אותם בקולנוע, וממש ממש אנחנו ממליצים על זה.
אדיר
שהוא בא. רוצחים ילדה תסריט של טרנטינו.
כן, טרנטינו מכחיש, כאילו מתכחש לסרט הזה, כי הוא טוען ששחטו לו את התסריט המקורי שהוא כתב, אבל... הסרט שלו, והסרט שמשתתף בפסטיבל, זה כמובן פלטון. הוא ראשון הדור השני של סרטי הווייטנאם. סרטי הווייטנאם מחולקים בגדול לשניים. קצת דיברנו על זה עם אבי נשר בפרק איתו, שעוד יצא שבוע הבא לדעתי. אבל יש את הסרטים שהשפיעו על היציאה מווייטנאם, צייד הצבעים, מש וכן הלאה. ואז יש את הסרטים שהגיעו פתאום, 5-7-10 שנים אחר כך.
חשבון כאילו, נפש.
כן, בדיוק. הפצע הפתוח שעוד נשאר אחרי שהכל, כשהאבק הערפל ירד, ופלטון הוא ממש זה. ובצורה מאוד אוליבר סטונית שלו, הוא הולם בך עם כל מה שזה, ועשה את הקריירה של וויליאם דפו וכדומה, וממש סרט שבתור נער הוא טלטל את חיי, ועכשיו יהיה נהדר לראות אותו בקולנוע.
In 1967, Oliver Stone was a combat infantryman in Vietnam. During his tour, he received a Bronze Star for gallantry. 10 years later in Hollywood, he was picking up an Oscar for the screenplay of Midnight Express. Now he has another story to tell, a movie that grew out of his own experience. Stone has come a long way from Vietnam, but he has not left it behind.
לפני שאנחנו משכים לסרטים הבאים, חשוב לי להגיד, אנחנו כאילו מרימים ומרימים ומרימים לפסטיבל. הפרק הזה הוא לא ממומן, הוא לא הוזמן, אנחנו פשוט באמת חושבים שזה פסטיבל אדיר, כאילו, והוא ברמה, ואחרי שהיינו בכאן, ואמרנו את זה גם בפרק הכאן, כאילו, זה פסטיבל שלא נופל ברמתו מהרבה פסטיבלים מאוד מאוד טובים בעולם, בעיקר בגלל שהוא אך ורק על תארת הקולנוע, בלי כל השווקים מסביב, בלי כל הבאגן מסביב, כן. והם מצליחים להביא את הקרם דה לקרם כזה של הקולנוע העולמי. זה, וזה שפו ענק לכל העוסקים במלאכה.
וגם על נוף נורא יפה.
כפיים לפסטיבל. עוד סרטים שהם הביאו, זה בנל ואדמה, שהיה בפסטיבל כאן, והוא סרט הביקורים היחיד שהיה, כאילו, בפסטיבל כאן והגיע, אני חייב לציין שליד היה שם 3 ימים לפניי בפסטיבל, וכשהגעתי, הייתי באיזה אמוק כזה, אני חייב להזמין איזה כרטיס, תמיד כאילו העולמות מלאים, ולא ראיתי אותו, אני מאוד מאוד מצפה לראות אותו כאן.
אדמה? דארנה.
מידי ודה סהאג'י. כוסחת בלוונוי סהאג'י. אינה נלנו.
אני אשאל אותך את השאלה הבאה. כשאתה חושב על פסטיבל ירושלים השנה, מה גורם ללב שלך לפעום?
וואו, זה סרט אימה, מה שהיה פה עכשיו. מה שגורם ללב שלי לפעום? זה הקולנוע הישראלי. That's what I'm talking about.
וואו. איזה פרק קשוח, כן, ידידי.
אז ככה, הקולנוע הישראלי, גם יש שם את הסרט העתיד של נועם קפלן, שבעת יציאת הפרק הזה כנראה כבר ראינו אותו, אבל בעת הקלטת הפרק הזה אנחנו דקות ספורות מלראות את הסרט הזה. נועם קפלן הוא בעצם הקולנוען הראשון הקולנוען הראשון שסרט הגמר שלו יצא מסם שפיגל לקולנוע המסחרי. ואחרי שהוא עשה את זה, הוא בעצם הראשון שהביא לארץ את העניין הזה של דוקו פיקשן. הוא השתמש במסיבות טבע שהוא באמת היה, וצילם כאילו פיקשן בתוך הדבר הזה. אחר כך הוא עשה עוד פיצ'ר שנקרא מנפאוור, ועכשיו הוא עושה סרט שנקרא העתיד. וביחסים הפרטיים שלי עם נועם קפלן, עשינו איזה פרויקט VR וטסנו ביחד לקנדה, והיינו שם במלון איזה 4 ימים. ובתוך כל החוויה המטורפת הזאת, שבגלל שהוא גם מורה בשפיגל, והוא איש שיודע הרבה על קולנוע, הוא לימד אותי הרבה על תולדות הקולנוע בזמן שאנחנו לומדים מה זה VR ומה העתיד של הקולנוע. אז נועם הוא בן אדם שמבין מלא בקולנוע, יודע מלא בקולנוע, ואני מאוד ממליץ על הסרט, על אף שעוד לא ראיתי אותו.
אגב, Manpower זה סרט שלא הרבה ראו,
כן?
אבל הוא ידוע כסרט של קולנוענים. כלומר, כל מי שראה אותו תעשיית הקולנוע הקטנה, מאוד מעריך אותו, זה כזה, כן, תדבר עם אורחים, תדבר עם איזה, מאוד אוהבים אותו, כן, אחלה סרט, באמת, ממש סרט טוב, עם יוסי מרשק.
יקירנו, וגם מה שנועם לימד אותי הכי חזק בתור קולנוען, זה כאילו, תעבוד עם מה שיש לך, אל תנסה להשיג תקציב כדי לעשות מה שאין לך, אל תנסה להרים הרים וגבעות, לא רק בגלל התעשייה הקטנה שלנו, אלא בכלל בתור יוצר קולנוע, ונועם ידוע בזה שהוא לוקח מה שיש ומייצר ממנו. אז אני מאוד מתרגש לראות את העתיד.
יש גם הרבה קולנוע קצר, נכון? דיברנו בשבח קולנוע קצר עד כה, ואנחנו מקווים אולי לצלול זה יותר בהמשך השנה, אבל מעט מאוד, בטח בעידן הסטרימינג, ההזדמנויות שלנו כקהל להיחשף לקולנוע קצר. כאילו זה, או שאתה רואה איזה קליפ ביוטיוב, אבל גם לא כבר יש איזה חוקי משחק משלו, או שאתה רואה סרט, אבל הקולנוע קצר מהווה גם קפסולה מגניבה של עשייה והזדמנות, כאילו מעין ניצני כישרון כאלה של הרבה אנשים, גם מהווה הרבה מאוד מהתוצרת הישראלית באופן כללי.
מלא.
וגם אין איפה לראות אותו כמו שצריך, ולכן אם לא יצא לכם אף פעם ללכת למקבץ סרטים קצרים בפסטיבל, זה ממש חוויה מוצלחת, שבדרך כלל יש לה כרטיסים.
וגם בספציפית בפסטיבל הזה, זה מקרה יוצא דופן, שלרוב קולנוע קצר, כמו שאמרת, זה יוצרים מתחילים שצריכים את המקפצה ואת הפלטפורמה. ופה, רונה סגל, שעשתה את שש פעמים, יש לה סרט קצר. גור בנטוויץ', שעשה את הכוכב הכחול, יש לו סרט קצר.
תום שובל.
תום שובל.
שעשה את הנוער ואת... מלא, מלא. הסירותה גם מלבכם.
קולנוענים שעשו כאילו פיצ'רים, והם קולנוענים אסטאבלישט בארץ, באים ועושים קצרים בפסטיבל הזה.
סופר מגניב. סופר, סופר מגניב.
אגב, סרט קצר שאני מצפה לו שם.
כן.
ראיתי בתוכניה. סרט שקוראים לו יונה נמר אירה.
זה טירופה. ממש. איך קראתם לו? יונה.
יונה מר.
יונה.
אבל אתם
צריכים ללכת למשרד הפנים לרשום אותו, יודעת את זה.
וזה סרט עם דור מושכל, שאני מת עליו, מערוץ הכיבוד.
וואט.
שביים רותם קפלינסקי
מערוץ הכיבוד. וואו.
ודור מושכל משחק שם עם בת זוגו האמיתית בחיים. כן. על שני הורים שמתווכחים על השם של הילד כשהוא נולד. שכאילו... גדול. נוצר משבר ביניהם על השלד, נראה לי זה יהיה מגניב להל.
ואני אמשיך את הרצף של הקצרים עם אדם ויינגרוד.
היה ברור לי שאני חוזר לראות. שם, באשפוז, לא היה לי ספק שאני חוזר לראות.
כאילו סיפרתי הרבה על נועם קפלן ועל החממה הזאת בקנדה, אדם היה איתנו בחממה הזאת, והוא עשה פרויקט VR על בן אדם שבגלל מלחמה הפסיק לראות, ואחרי הרבה זמן של טיפולים חזרה לו הראייה ונאבדה שוב. והחוויית VR הזאת, לא רק שהיא נורא מעניינת בגלל שאתה לא רואה ורק שומע, בפסטיבל הזה יהיה את הסרט הקצר, שהוא בעצם הגרסה הקולנועית של החוויה הזאת. וזה, הוא נקרא אני רואה אותך, וזה על הרגע שבו הוא יכול סוף סוף לראות את אשתו מחדש. סרט שאני מת מת לראות, סרט קצר. אבל יד, מה מרגש אותך? כשאתה, או, אני אשאל את זה אחרת. כשאתה חושב לפסטיבל הזה, מה הדבר שגורם ללב שלך לפעום?
אני סאקר של קלאסיקות. פסטיבל הוא שאני יודע לעשות אי אלו קלאסיקות מגניבות, אבל...
אם עלי.
השנה.
ואבאלי.
עם... מקרינים את הסרט. כאילו באמת, סרט שהקדשנו פרק שלם, סרט שהבהרנו, שבמשך שעה חפרנו למה הוא כל כך כל כך מדהים. פארק היורה. ולא רק זה, מקרינים אותו עם אורקסטרה שלמה שמנגנת את הפסקול של ג'ון וויליאמס בפנים שלך.
שהיא לא אחרת מאשר התזמורת הסימפונית ירושלים.
וזה יהיה מדהים. והם עשו את זה בעבר עם הסנדק, והם עשו את זה עם אינדיאנה ג'ונס, והם עשו את זה בחזרה לעתיד. וכל פעם זה היה יותר מרגש, וכל פעם זה היה עוד יותר וואו. אבל, על אף שהסרטים האלה יש בהם גם פסקולים של ג'ון וויליאמס וכדומה, אני חושב שבפארק היורה יש למוזיקה חלק כל כך משמעותי, ואני מזמין את כולם להזין לפרק שעשינו על זה, שלראות את זה עם תזמורת חיה, יהווה, כאילו אני, יש לי גוסבאמפס רק מלדבר על זה, וזה כל כך, כל כך מגניב אותי, אני לא יכול, אני לא יכול להפסיק לחשוב על זה, באמת.
והכרטיסים ממש עוד שנייה סולד אאוט, אז כאילו, את חייבים, אם אין לכם טאג, תזמינו מיד, כאילו.
Now or never. ותשמעו, אנחנו די עברנו על הרבה הרבה מהדברים, יש עוד המון דברים שקורים בפסטיבל, שתמיד שווה לבקר בהם. המלצות כלליות לפסטיבלים. לכו לסרט שלא שמעתם עליו אף פעם, שיצר מישהו שלא שמעתם עליו אף פעם, 80% זה יהיה זוועה, 20% תגלו את הדבר הכי טוב שראיתם. תסתובבו באזור של הפיצות, הן זולות וטעימות.
תשבו בחוץ, מחוץ לסינמטק, תמיד יש בירות ותמיד יש אנשים שמחים.
אתם יכולים לזהות את ניתאי כי השיער שלו?
צהוב.
אתה יכול להסביר למה אתה נראה כמו 8 קילומטר המקורי?
או אפרוח קטן וטעים.
והאם אתה יכול להסביר את זה?
8 קילומטר. 8 מייל.
כן. אז הסיבה שלי שיער צהוב זה כי שחקתי את קופידון בפרסומת של אוקיי קיופיד, וצבו לי את השיער לוורוד, ובשביל זה היו צריכים לחמצן אותו. אז עכשיו הוורוד ירד, ואתם יכולים לזהות אותי מ-8 קילומטר. דבר אחרון שאולי נגיד, רוצים המלצת סרט אחרונה כל אחד?
יאללה.
יאללה.
אז אני אמליץ על ריאליטי. זה בעצם סרט הביקורים של טינה סאטר, שהוא מבוסס על תמלילי הקלטות של ה-FBI, לאירוע שקרה תחת השלטון של טראמפ, ומשחקת שם סידני סוויני, שהיא השחקנית הבלונדינית הבוכייה מאופוריה, ושחקה גם בווייט לוטוס, וזה נראה לי סרט שאני מת 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 לראות.
אוקיי, אז אני רוצה להמליץ על עוד סרט שראיתי בכאן, אמא גלוריה. סרט קטן ויפהפה, שמתרחש בין צרפת לקייפ ורדה, הוא בצרפתית וקריאולית, זה מגניב להלאה, וזה על ילדה בת שש, שבעצם גדלה עם נני, שהיא מקייפ ורדה.
אוקיי.
יום אחד, הנני שלה, שגידלה אותה כל חיה, צריכה לחזור לקייפ ורדה, ולוקחת אותה איתה, לכמו מין טיול, לפגוש את המשפחה שלה. והילדה הלבנה, שנמצאת בתוך האי, ועם המשפחה השחורה, בעצם מתחברת איתם, וזה פשוט אחד המשחקים של ילדה, הכי מדהימים שראיתי. זה פשוט טבעי ברמה, אתה לא מבין איך עשו את זה, איך ביימו אותה כל כך טבעי. זהו, מומלץ מאוד, אני חושב שסרט שכולם יצאו ממנו ככה מוקסמים. ובקלאסיקות שירושלים מביאים, אני דווקא רוצה להמליץ על דוקו, שקוראים לו הקו הכחול הדק.
When we started putting the facts together on how much information we actually had, we found out we didn't have anything.
You get numb. You get... It's like a bad dream. You want to wake up, but you can't do it.
Randall never had any prior record. And as far as we know, he never had any history of violence whatever.
וואו, איזה סרט
מטורף,
מדהים.
מטורף.
איזה סרט מדהים.
כן, זה בעצם האימא של הדוקו פשע. זה סרט שממש שינה את עולם הדוקו בשנות ה-80. גם שינה את כל הדרך של הסתכלות על בעצם מה זאת אמת, ואמת קולנועית, דוקו מול פיקשן, האם בכלל יש ביניהם הבדל. ואף, אתה יודע, אנחנו הרבה מדברים על זה שקולנוע לא באמת משנה את המציאות, ואנחנו עושים סרטים ושום דבר לא קורה.
מי רואה בכלל?
הסרט הזה שינה את המציאות, ממש. הוא גרם לאדם...
יש לנו פרק שלם על סרטים ששינו את המציאות.
כן.
נכון.
אז איך הוא שינה?
רגע, דיברתם על הסרט הזה?
לא.
הוא הוציא אדם חף מפשע מהכלא, בזכות התחקיר שהוא עשה. עכשיו... זה הראשון שעשה את זה, מאז אנחנו כבר, אתה יודע, ראינו כל מיני ג'ינקס, כן, וכל מיני כאלה, לא מדברים על צד של אמת פה, לא מדבר על מי שלקח את זה למקומות אחרים, אבל באמת עשייה קולנועית מרשימה, ומומלץ לראות את זה גם בעיניים של עכשיו, אחרי שאנחנו רגילים כבר לכל הטרו קריים.
הוא סרט מהמם, הוא חזק בטירוף, הוא גרם לי להתאהב בכל הז'אנר של דוקו, הוא פתח לי את העולם הזה של הדוקוים.
להמון אנשים, כן.
עם כל האוברפלו, פתאום האווזים שאנחנו חווים עם דוקו פשע, הוא עדיין מצליח בעיניי להיות שילוב של סיפור אמיתי, דוקו פשע ואומנות.
כן.
וזה פשוט...
מוזיקה של פיליפ גלאס.
זהו, מוזיקה של פיליפ גלאס, הוא שבר כל מוסכמה, הוא הביא קומפוזר. הוא עשה ריאנאקטמנט, זה הדוקו הראשון,
שעשה שחזורים?
שעשה שחזורים, וואלה. נגד כל החוקים שהיו עד אז. סרט מדהים.
לא יודעת
מה הראשון מדהים, של מדהים. זה. סרט מהמם. אני נורא 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 רציתי להמליץ על אחד הסרטים הכי טובים שראיתי בחיים, ואני מסתכל עכשיו ואני רואה שהוא סולד אאוט.
אשכרה. תמליץ עליו בכל זאת.
והוא היו זמנים באמריקה.
I'm not interested in your friends in high places, and I don't trust politicians.
No, if we'd listen to you, we'd still be rolling drunks for a living.
Are you broke?
You'll carry that stink of the streets with you the rest of your life.
A Sergio Leone film, starring Robert De Niro, Once Upon a Time in America.
והסיבה שאני ממליץ עליו, זה כי הוא יגיע גם לסינמטק תל אביב, וכי גם אנחנו מוצאים עליו סרטון ממש בקרוב.
וואלה.
והוא לא רק אחד הסרטים האהובים עליי, הוא גם אחד הסרטים האהובים על... אשתי, שכתבה מאסטר שלם על הגנגסטר היהודי, והיה צריך את סרג'יו ליאון האגדי, עם רוברט דה נירו, לעשות סרט על תולדות המאפיה היהודית, וסרט שאם לא מתעלה, אז לפחות שווה ערך לסנדק 1 ו-2,
וואו.
סרט מרהיב ביופיו וברגישות יתרה, מה שאנחנו לא תמיד רגילים מהחספוס של סרג'יו ליאונה, מצליח להיות אפוס קולנועי כיפי, מרתק ופשוט... חכם, ואם לא תצליחו לתפוס אותו בפסטיבל, אז הוא באמת גם מגיע לסינמטק תל אביב, ובגלל שאני לא יכול להמליץ על זה...
אני חושב שליעד לא יודע, שהסרט ששלושתנו ראינו והכי אהבנו בכאן, הולך להיות...
כן, זה מגיע?
כן.
לא ראיתי את זה.
אשכרה.
Mars Express.
יאי! יס!
וואו! זה הסרט שלא הספקתי לראות, כי ראיתי את החדש של גונדרי.
זה אחד הסרטים הכי טובים שראינו בכאן. מדובר באנימציה של עתידנית, על מעין...
פיל נוארית.
שהיא שילוב של בלייד ראנר, פוגש את וול-אי, פוגש את אקירה בחלל, יש איזה רצח, רובוט רוצח מישהי באוניברסיטה על מאדים, ונשלחים זוג שוטרים, שאחד מהם הוא AI קלו בתוך רובוט, והשנייה בת אדם, לחקור את הנושא, וזה עשוי נהדר, זה שעה וחצי מהטובות שהיו לי בכאן, גם ישבנו, ראינו את זה על החוף.
אנחנו סתם הלכנו לחוף כזה, כאילו, למלא חור בזמן. אמרנו, טוב, נראה את סרט על החוף, בכיף, כאילו, ואף לנו המוח.
יותר מהרבה סרטים בתחרות הרשמית, כאילו. לא ידעתי שזה מגיע. אז עזוב, תמחק את כל ההמלצות. לכו לראות את מרס אקספרס, כי אף אחד אחר לא ימליץ לכם על זה, כי אף אחד גם לא סיפר לנו על זה, וזה פשוט סרט מדהים.
טוב, אחרי שהמלצתם על קלאסיקות, אני לא יכול להשאיר את המיקרופון יבש בלי להמליץ בתוך מסגרת חגיגות 100 שנה לאולפני האחים וורנר. קזבלנקה.
Casablanca, city of hope and despair, located in French Morocco in North Africa. The meeting place of adventurers, fugitives, criminals, refugees lured into this danger-swept oasis by the hope of escape to the Americas. But they're all trapped, for there is no escape.
זאת דרמה רומנטית מדהימה עם אינגמר ברגמן והמפרי בוגארט. אם לא ראיתם את הסרט הזה, טוסו לראות אותו. הוא מופיע במסעית הקולנוע ובגן בני ירושלים, כנראה זה לא באולם, אבל גם אם אתם רואים את זה תחת כיפת השמיים, תביאו דייט. זה פשוט סרט דרמה רומנטית נוארית יפיפייה, ובוגארט פשוט עושה תצוגת משחק מדהימה.
יש קלאסיקות שהן כל כך קלאסיקות, שזה פוגע בהן. האזרח קיין,
כן.
לא יודע, שכאילו, מה שנבנה מהם כזה בניין של קלאסיקה, שמפחיד לגשת אליהם. וזה כן. קזבלנקה, לעומת המעמד שלו בעולם הקולנועי, mm-hmm. הוא פשוט סרט כיף.
כן,
הוא כיף, ורומנטי. הוא נעים, הוא חכם, הוא מצחיק, הוא מעולה.
גם הוא קצת דאג.
Here's looking
at you, kid. כן. I stick my neck up for nobody. וגם בוגארט פשוט צריך
לנסיים. ונסיים כמו שהסרט מסתיים, ואני אגיד לך, ירון.
כן.
זה תחילתה של ידידות מופלאה.
או.
חברים, יש עוד כל כך הרבה איך לפוצץ צינור נפט, איך לעשות סקס, כל מיני סרטים אחרים
שאתם יכולים למילה איך.
דברים שאתם יכולים למצוא ביוטיוב.
בריכת האינסוף של ברנדון קונן.
נכון, של הבן של קרוננברג.
כן.
אשכרה.
קיצור.
דיברנו כל הפרק על סרטים ככה דרמטיים, מקסימים, ריאליסטים וזה, בואו נדחוף גם קצת בריכת האינסוף, אימה ברוטלית,
אימה, כן, אימה גור, זה, כן. יש הקרנה של האביר האפל, יש, כאילו, פסטיבל ירושלים תמיד יכול להפתיע אתכם, ושווה פשוט לקחת, או, כאילו להגיע, לפתוח את התוכניה ולראות מה משתתף, אנחנו נהיה שם, אתם בתקווה גם תהיו שם. ולפני שנסיים את הפרק, כמו בכל שנה, ננצל את הכמה דקות שנשארו לנו בשביל להזין לפחות למאזינה אחת או שתיים, ולתת איזושהי תגובה על פרק שפרסמנו לאחרונה. בואו נתחיל בהקלטה של מאזינה בשם תמר.
שלום, אני תמר, מרשני המאזינים של אוכלי סרטים, עושה תואר שני מגדר, וחולקת את הערך לידה העברי עם משה, שזה זין באדר. שמעתי את הפרק הנסיך מצרים, שהיה באמת מעולה, ורציתי עם שאלה אחת. איפה אנשים? אז רציתי להציע תיאוריה רדיקלית. יש ארבע נשים בחייו של משה שמצילות אותו ומובילות את העלילה, אחת דרך השנייה. אנחנו פוגשים את כולם ב-18 דקות הראשונות של הסרט. הראשונה היא יוכבד, אמו, שמצילה אותו בטבעה, בשוט מצמרר. אחרי מרים אחותו, כיפת אחרי הטבעה, מלווה אותו עד שהוא מגיע אל. טויה בת פרו, שאימו המאמצת שמצילה אותו בעצם הופכת אותו לנסיך מצרים. הרצף הבא, שבו הוא פוגש בציפורה, משפיל אותה, בת פרו נותן בו בת מוכזב, מה שמביא אותו לעזור לציפורה, לברוח, לעקוב אחריה, וציפורה מובילה אותו אל מרים ואהרון. מרים מספרת לו את האמת והייעוד שלו, ומרים היא גם זו שמושכת את תשומת ליבו למצרי שמכה את הישראלי הזקן, ומשום ההמשך ידוע. אם רוצים להיות אפילו יותר רדיקליים, יש שם גם איזו כבשה שמובילה אותו לסנאפ בויר. לאורך המשך הסרט, מרים וציפורה מלוות אותו החל מהמכה הראשונה, דרך שירת הים שמרים מובילה, אל ציפורה שמסכמת, הבת בבני עמך, הם יצאו לחופשי. תור בארבע נשים, חזקות וכריזמטיות שמבחינה סיפורית מובילות את משה אל יהודו, ויש שם גם כבשה אחת.
וואו!
איזה הודעה מדהימה.
קודם כל, תודה רבה תמר. שאני יודע שסיפרה לי בזמן שחלת הודעה, שהעברנו לה לילות ארוכים בחופשת הלידה, אז כיף לשמוע גם את זה.
וואו, מחמיא.
תמר, זו קריאה מעולה, היא קודם כל ממש מעניינת, שבאמת כאילו פספסנו בפרק, או אולי מיותנו מי שאנחנו כזה דילגנו עליה בפרק.
כן, ואני מרגיש שיש בקריאה הזאת כל כך הרבה, כאילו הצלחת ממש ללכת צעד צעד בכל הרגעים הכי משמעותיים בסרט, שבאמת משה קיבל את העזרה הזאת, שלא לומר את ההדרכה הזאת.
יותר מזה, אם ניקח את הקריאה של תמר וננסה להרחיב בה, אין בנסיך מצרים גברים שמובילים את משה בדרך הנכונה. יתרון נותן לו בית, אבל בין אם זה אהרון, או פרעו, או רמסס, עד לרמת הכמרים ואפילו בני ישראל, זאת אומרת, הגברים מהווים תמיד איזשהו מכשול, שהוא מכשול אמוני. כאילו, הם גם הקונפליקט, והם גם היכולת של להרחיק את משה מהאמונה שלו, בין אם זה באל ובין אם זה בעצמו, בהמשך לקריאה שלנו את הפרק.
לגמרי, וגם אני אתחבר לזה עם משהו שאמרנו, אבל אני לא חושב שלחצנו לנקודה הזאת מספיק, גם כשלמשה יש משבר אמוני מול אלוהים, שגם הוא מוצג כדמות גבר לגמרי, אז מרים אחותו שם לדחוף אותו אל תוך האמונה הזאת. בלי מרים הוא לא יכול להאמין באלוהים ובאמת לתת את מכת דם בסצנה שבה הוא בעצם מוכיח באחת מהרבה הוכחות את היותו המחשף הדגול. ואני חושב שזה באמת דבר שכזה בלתי אפשרי בלי דמויות נשים, ואני בטוח שזה דבר שהבימאית והתסריטאים בעצם הכניסו לדבר, כי זה לא דבר שקיים, או לפחות יוצא החוצה מהסיפור התנכי.
כן, אנחנו זוכרים מהפרק את הסיפור שהבימאית, היא זאת ששרה את השיר של מרים הרי, נכון?
כן, את השיר ארס.
יש, באופן כללי, כאילו לתת קריאות מגדריות, או ניסיונות לתת קריאות מגדריות לסיפורים תנכיים, ואתגר, כאילו באדפטציה עצמה. כי אנחנו יודעים שיש נשים חזקות שהן הגיבורות בתנך, אבל אתה לא יכול לקחת סיפור כמו יציאת מצרים או משה רבנו, להפוך את משה למנהיגה מבלי שתעצבן כמה אנשים בדרך. ואני חושב שהפתרון הזה שבו לתת זרקור, כמו שתמר הציגה גם לנו, על החשיבות של
המגדר בסיפור.
כן, של אנשים בסיפור.
ושל הכבשה.
הוא דרך יפעל פשוט להפוך אותו ליותר קוהרנטי גם לכל הקהלים וגם לזמן שאנחנו נמצאים בו. תודה רבה רבה, תמר.
יס, איזה כיף. כן הרבו כאלה קריאות וכאלה הקלטות. זה ממש מוערך ששלחת, וסופר קול הקריאה המדהימה הזאת.
תודה רבה, תודה רבה ירון ברוידה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה ניתאי דגן.
תודה רבה ליד הרמן.
תודה רבה לארנון רוזנטל שהיה פה ברוחו גם אם לא בגופו. תודה רבה ליהלי ומאיה המאממות שמפיקות את הפודקאסט. תודה רבה לאורי אגסי על הפיקוח הטכני והעריכה. תודה רבה לספיר על העריכה. תודה רבה לגלעד שולסקי על עריכת הוידאו, לזיו על הצילום, לכל משפחת אוכלי סרטים.
תודה רבה לסינמטק תל אביב, ותודה רבה לפסטיבל ירושלים על זה שאתם כאלה מלכים שמביאים כאלה סרטים טובים.
ואנחנו נתראה בירושלים או בפסטיבל או בקבבה, ממש טעים בעיר העתיקה.
לגמרי.
אנחנו עם אנחנו.
ואתם הייתם אתם.
ביי.
ביי.
לא פורק, על מה לוחצים?